עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כלאיים בדף י' פרק שני, פרק כל סייעה בעיצומה של הלכה, והלימוד והשיעור בירושלים מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סדה ושמעון בן סדה, ולרפואתה שלמה והמהירה של נתן בן רחל, ולרפואתה שלמה והמהירה של שושנה בת יהודית בתוך שאר חולי ישראל. אומרת הגמרא, לאחר שדנו בכל מיני ספקות של גדרות ומחיצות, האם מותר לזרוע משני צידי הגדר שני מינים מפני שהם מהווים כמחיצה, דנה ירושלמי, מה דינה של גדר זרוע? גדר זרוע זה גדר שלמעשה זרעו על גבה, על גגה, צמחים, ונשאלת השאלה, האם באופן כזה היא עדיין נחשבת כמפרידה, או שמה נאמר שמחמת שהיא עצמה מכוסה בצמחים, הרי שהיא כבר אינה מפרידה, אלא היא כחלק בלתי נפרד מהשדה, למרות שהיא בעצם גדר. מהו שיציל את הזרעים? או לחילופין ספק נוסף, גריד זרוע, זה מקום אדמה יבשה שהיא אמורה להוות מכשול, גדר וחסימה, ואז לכאורה היה מותר למעשה לזרוע שני מיני זרעים משני צידי אותה אדמה יבשה, אבל אותה אדמה יבשה כיסו אותה, זרו בה צמחים, זרו בה זרעים. מהו שיציל את הערך, האם היא עדיין משמשת כמחיצה, או שמה נאמר שלא? רבי שמואל בשם רבי זעירא שם על המנד הלמד, ופשט את הספקות הללו מדברי הביתה שאמרה, וסומך לשורשי אילן שיבשו. כלומר, אם יש לך שורשי אילן שיבשו, הרי הם מהווים כי אין מחיצה, ומותר לזרוע שני מיני זרעים משני צידי שורשי אותו אילן. לא אמר אלא יבשו, הלך אסור. משמע שאותה גדר שעל גגה צמחו זרעים, ואותה אדמה היבשה שעליה צמחו זרעים, כבר איננה יכולה להוות כהפסק, כי היא הפכה להיות כחלק בלתי נפרד מהשדה. אבל רבי יוסי שמע למנד, הביא ראיה הפוכה להקל מהמשנה שראינו, שאמרה המשנה סומך לבור ולניר ולגפה ולדרך. כלומר, אדם יכול לזרוע שני מיני זרעים ללא שעובר על איסור סתחה לא תזרע כליים, כאשר יש לו בור שזה קרקע שאינה נחרשת ואינה נזרעת שנמצאת בתווך, או קנה לניר קרקע שחרשו אותה אבל לא זרעו אותה, ולגפה סוג של גדר ולדרך ולגדר שהוא גבוה 10 טפחים, ולאילן שהוא מסך על הארץ. מכל אלו למדנו, מה זה אילן שהוא מסך על הארץ? זה בעצם אילן שיש לאילן ענפים שהם מגיעים עד לארץ, עד לקרקע, או כמעט עד לקרקע, ועד באופן כזה אותם צמחים עצמם מהווים כגדר, ומותר לזרוע משני צידי אותו נוף, אותם ענפים שעודים עד לקרקע, אפשר לזרוע שני מינים משני צידי אותו נוף של אילן. האדם המכאן יש להוכיח כמו שהענפים של האילן, למרות שהם עצמם היה מקום להגדיר אותם כשדה, הם בכל זאת מהווים כאין מחיצה, ואפשר לזרוע משני צידיהם, אם כן גם גדר זרוע וגם אותה אדמה יבשה שהיא זרועה, מציל את הזרעים. אם כן יש לנו ראיה לאסור וראיה מהמשנה שלנו להתיר, דוחה ירושלמית הראיה ואומר אין ראיה מהמשנה להתיר. אפילו תימה אין גדר זרוע מציל את הזרעים, גם אם נאמר ונפשוט את שני הספקות שלנו להחמיר, וגדר שצמחו על גגה ועל גבה אינה מפרידה ואסור לזרוע שני מיני זרעים משני צידיה, עדיין ענפי אילן דינם שונה. מדוע ענפי אילן דינם שונה? הסיבה היא שנה יחה, כאן זה שונה, שהוא גדר זרוע ואין גדר זרוע מציל את הזרעים. באמת ענפי אילן כן יכולים. מדוע? כי הם עומדים למעשה מלמעלה עד למטה, הם לא נראים כמו שדה זרוע, לבין גדר שגגה זרוע שהיא נחשבת ונראית כחלק מהאדמה. בניגוד לענפי אילן שעודים עד לארץ, שהם נראים ממש כמו מחיצה. רבי יהודן בעיר, רבי יהודן שואל, גריד ומשך, מהו שהצטרפו? אם יש לנו גריד שזה קרקע יבשה, וקרקע שינה יבשה, האם יחד הם מצטרפים להפריד בין שני המינים או לא? שואל הירושלמי, חביד, איך מדובר? אם מדובר שהיה שם בין התבועה לירקות, מקום שהוא אורך 10 אמות והמחצה על רוחב 6 שהוא לא זרוע, הרי שדי בכך ואינו צריך לגריד, וזה מספיק בכדי להוות הפסק בין שתי השדות. ואם מדובר שבמקרה כאן בעל השדה עשה את רוחב הרווח גריד קרקע יבשה מכאן, כלומר חצי מרוחב הרווח שבין התבועה לירקות הוא הותיר קרקע יבשה, וחצי השני קרקע רגילה, וכאן הספק האם שני החלקים הללו מצטרפים יחד כדי להפריד בין שתי השדות, מהו לסמוך משתי רוחותיו, אם זה מותר או אסור? בירושלמי אינו עונה על שאלה הזאת. תני מביאה ירושלמי, מביאה הגמרא ברייתא, רבי יונתן בן יוסי אומר, מה הדין היה שם סלע ארוכה, עשרה ורחב ארבעה? האם הסלע הזה מהווה כמחיצה? אז סלע ארוכה עשרה ורחב ארבעה, הרי שמותר לסמוך לה משני רוחותיה, כי הסלע עצמו מהווה כהפסק. הייתה עשרה על עשרה, מותר לסמוך לו מארבע רוחותיה, כי מכל ארבעת הצדדים יש לנו עשרה טפחים. בניגוד לסלע הקודם שהיה ארוך עשרה, גבוה עשרה ורחב ארבעה, שאז שמה היה מותר לסמוך רק משתי רוחותיה, משני הצדדים שסמוכים לרוחב הסלע, כי שם יש לנו עשרה טפחים שמפרידים בין שני המינים. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ז', אומרת המשנה, הרוצה לעשות שדה וקרחת מכל מין ומין. המשנה כעת מביאה מחלוקת, מה הדין אם אדם רוצה לזרוע מיני זרעים שונים. אדם הרוצה לעשות שדה וקרחת מכל מין, כלומר הוא רוצה לחלק את השדה לכמה ערוגות קטנות, ובכל ערוגה לזרוע מין אחר, אחת עגבניות, אחת מלפפונים, וכן על זה הדרך. הרי שהוא עושה 24 קרחות לבית סייעה, כלומר הוא מחלק את השדה של בית סייעה ל-24 ערוגות, שהרי בית סייעה זה 50 על 50 אמות, 2500 אמה המרובעות, ואז הוא מחלק את השדה שלו ל-24 ערוגות, מקרחת בית רובע, כל ערוגה יוצא שבשיעור של בית רובע, הרי סייעה היא 6 קבין, בכל קו יש 4 רובעים רובע הקו, יוצא שרובע הקו זה 1 חלקי 24 מסייעה, והשטח שנדרש לזריעת רובע הקו חיטים נקרא בית רובע, והוא 1 חלקי 24 מבית סייעה, וכך מחשבים את שיעור בית רובע כפי שנתבהר. בית סייעה הוא 50 על 50 אמות, אם מחלקים את השטח הזה ל-24 ריבועים, ל-24 ערוגות, יוצא שכל ריבוע הוא 10 אמות וחומש של 10 אמות וחומש, שזה שיעור בית רובע המדויק. ולכן כך מחלקים וכך יהיה מותר לזרוע בכל בית רובע מין זרע אחר. וזורע בתוכה כל מין שירצה, והוא לא צריך להרחיק בכלל בין ערוגה לערוגה. יוצא שבשיעור בית סייעה 50 על 50 אמות, 2500 אמה מרובעות, הרי שיכול לזרוע 24 ערוגות, שכל ערוגה היא 10 אמות וחומש על 10 אמות וחומש. עוד דין מביאה המשנה. הייתה קרחת אחת, אם בשדה הזאת שמחולקת לערוגות, כפי שראינו, יש שם קרחת אחת, ערוגה אחת בשיעור בית רובע שלא נזרעה או שתיים, הרי שמותר לזורן חרדל. אבל אם היו שם שלוש ערוגות שלא נזרעו, לא יזרעים חרדל מפני שהיא נראית כשדה חרדל. אם יש שם שלוש ערוגות זה כבר יותר מדי, זה נראה כמו שדה של חרדל, ואז יעשו לזרוע שלוש ערוגות חרדל בשדה של תבועה, כי זה יחשב כאיסור כליים. דבר רבי מאיר וחכמים אומרים, לא, בכל השטח של 50 על 50 אמה, 2500 אמות מרובעות, אסור לזרוע כמו שרבי מאיר הקל כל כך שאפשר לעשות שם 24 ערוגות, 24 קרחות, אלא מותר רק 9 קרחות מותרות, וכבר 10 אסורות. כלומר, לפי שיטת חכמים, אין את כל ההקלה של רבי מאיר, אלא הוא צריך להרחיק בין הערוגות, כפי השיעור שיש להרחיק בין מינים שונים שנזרעים בשדה, ובהתאם לכך, הגענו למסקנה שאפשר רק 9 קרחות. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו כל שדה הוא בית קור, לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת. לפי רבי אליעזר בן יעקב, הוא סבור כמו חכמים, שאין הקלה בזריעה בערוגות מרובעות, ולכן גם אם הוא זורע שני מינים בערוגות מרובעות, הרי שהוא צריך להרחיק ביניהם. רק הוא מחמיר יותר מחכמים, ואומר שעשו לזרוע בשדה אחת יותר משני מינים אפילו בערוגות מרובעות, ולכן לא יועיל אפילו 9 ערוגות, לא יועיל אלא רק 2 ערוגות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה, מביא הירושלמי והחכמים אומרים 9 קרחות מותרות ו10 אסורות. רבי חזקיה בשם רבי יוסף בשם רבי יוחנן אומר, מה שחכמים במשנה מקילים זה על ראשה. כלומר, לגבי תחילת דבריו של רבי מאיר, שהתיר 24 ערוגות שכל ערוגה 10 אמות וחומש, של 10 אמות וחומש, והם נכנסים בתוך 2500 אמה מרובעות של 50 על 50 אמה של בית סייעה, חכמים אומרים, יהיה מותר רק 9, אבל יהיה אסור אפילו 10. כלומר, היה אפשר לפרש שחכמים באו לחלוק על ההוראה האחרונה שהורה רבי מאיר, שעשו לזרוע שלוש ערוגות של חרדל, והם באים להקל שמותר 9 ולא 10, בא ירושלמי ואומר לו, חכמים חולקים על ההוראה הראשונה של רבי מאיר, שהטיל לזרוע 24 ערוגות, ומקילים רק ב9 ולא ביותר. רבי מאיר אומר, מבאר הירושלמי את מחלוקתם, אפילו חבושות ואפילו סמוכות, הרי ברגע שאני לוקח 50 על 50 אמה, 2500 אמה מרובעות, מחלק אותם ל-24, הרי יוצא שבין ערוגה לערוגה אין רווח, אז איך אתה יכול לזרוע בכל ערוגה מין אחר? התשובה היא, אומר רבי מאיר, אין כאן איסור כליים, ולכן הדבר הזה מותר, כי כל ערוגה נחשבת כשדה בפני עצמה, ולכן הדבר מותר למרות שהיא בעצם סמוכה ללא הפסק לערוגה שלפניה שזורע ממין אחר. אבל רבנים חכמים חולקים ואומרים, ובלבד שלא יהיו חבושות ולא סמוכות, יהיה מותר בתנאי שלא יהיו סמוכות לערוגות אחרות, מכיוון שצריך להרחיק. הרי שמה שנשאר לנו זה 9 קרחות, 9 ארוגות ותו לא, ולא יותר מזה. איך אבידה שואל הירושלמי, איך הגענו למספר הזה של 9 ארוגות ולא יותר, רבי מאיר התיר 24. אז כמו שראינו לפי חכמים צריך שיהיה מרחק בין ארוגה לארוגה, ואז הגענו לתשע, איך הגענו לחשבון, לחישוב הזה? אלא התשובה היא, מחלקים את השדה לחמש שורות, ובכל שורה חמש ארוגות. וזה שבסך הכל יש לנו בשדה 25 ארוגות מרובעות. יוצא שככה, תלת שלוש ארוגות מתוך השורה הראשונה, ראשונה, שלישית וחמישית, ותארתי עוד שתי ארוגות זורע מהשורה השנייה, השנייה והרביעית, וחד עבוד ארוגה אחת מהשורה השישית, ותארתי עוד שתי ארוגות מתוך השורה הרביעית, השנייה והרביעית בשורה, וחדה ארוגה אחת מתוך השורה החמישית, שהיא ארוגה הראשונה שבשורה, בצורה כזו יוצא שנמצאנו זורעים 9 ארוגות ממינים שונים בבית סאה, ואין שום ארוגה אחת המחוברת הסמוכה והחבושה שנמצאת שכנה לחברתה באופן האסור. כי כאן יוצא, לפי החשבון שראינו, שבין ארוגה לארוגה יש שיעור של בית רובע, שזה 10 עמוד וחומש, ובכך יצאנו ידי חובת אי זריעת כליים. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה אחת אומרת המשנה כלשהו בית רובע. כלומר, כל דבר שנמצא בקרקע בשיעור בית רובע, שהיא מפרידה בין מינים שונים בשדה, שהרי כפי שלמדנו, פעמים שיש להרחיק בין מין למין בשדה, בשיעור של בית רובע, הרי שכל דבר שנמצא שם בקרקע, עולה במידת בית רובע, ומוגדר בשיעור הזה, בכדי להפריד בין המינים. כי בהמשך המשנה נלמד, שפעמים שיש להפריד בין מיני תבועה, בשדה על ידי קרקע שאינה זרועה בשיעור בית רובע. כאן המשנה בהוראתה הראשונה מלמדת אותנו, שגם אם יש בקרקע זו שאינה זרועה חלקים שאי אפשר לזורעם, כגון שיש שם חריצים המלאים במים, ואז אי אפשר לזרוע את אותו שטח, למרות כך, הוא מהווה כהפרדה בין שדה לשדה. למרות שהשדה עצמה שמהווה הפרדה, היא שדה שאינה ראויה לזריעה, זה לא משנה. עצם זה שיש מרחק של 10 עמוד וחומש של בית רובע, בין ארוגה לארוגה, הרי שדי בכך. לכן אומרת המשנה, אכלת הגפן, הקרקע, שאי אפשר לזרוע אותה, אלא היא צריכה לעבודת הגפן והקבע והסלע, כל אלו למרות שהם לא ברי זריעה, בכל אופן עולים במידת בית רובע, למרות שהייתי אומר שבשביל להפריד בין השדות כדי שלא יהיה איסור כליים, אפשר רק על ידי שדה שהיא ברת זריעה, מה המשנה ואומרת שלא. דין נוסף מביאה המשנה תבועה בתבועה. אם אותה אדם רוצה לזרוע תבועה ממין אחד, סמוך לשדה שזרועה תבועה ממין אחר, הרי שהוא צריך להרחיק בין שתי השדות שיעור של בית רובע קרקע שאיננה זרועה. וברמב"ם משמע, בהלכות כליים, פרק ג' הלכת עת, שלא צריך שהקרקע בשיעור בית רובע תפריד למשך כל אורך הארוגות, אלא מספיק שבמקום אחד בין השורות יהיה קרקע מרובעת בשיעור הזה, הרי שדי בכך, ויש אומרים שאסור ששני המינים יהיו סמוכים זה לזה, אלא הדינו שלאחר שמניח בין השדות קרקע מרובעת בשיעור בית רובע, או אז הוא יכול להתחיל ולצמצם את הרווח שביניהם עד שיהיו סמוכים זה לזה לאורך ההפרדה. אז אומרת המשל תבועה בתבועה בית רובע, וירק בירק אם הוא רוצה לזוע ירק אחד ליד ירק אחר, שישה טפחים, תבועה בירק וירק בתבועה, שוב צריך שיהיו בית רובע. רבי אליעזר חולק ואומר ירק בתבועה, מספיק שישה טפחים ולא צריך בית רובע. ממשיכה המשנה ואומרת מה יהיה הדין אם הרחקת, אבל לאחר שהרחקת בכל אופן, הזרעים התרחבו, צמחו והתערבו, תבועה נוטה על גבי תבועה וירק על גבי ירק, תבועה על גבי ירק וירק על גבי תבועה, הכל מותר. ולא אוסרים את זה מצד איסור כליים, כי כאשר התחלת, הרחקת. חוץ מדלעת יוונית, שהיא יש לה עלים מאוד ארוכים, ולכן אם עלי דלעת נוטים על תבועה ירק, יש לתולשם ואסור לקיימה. רבי חולק ואומר אף הקישוט ופול המצרי, גם הם כמו דלעת המצרית אסור שענפיהם יתערבו בצמחים אחרים, ורואה אני את דבריהם של חכמים שעשו בדלעת יוונית, מדבריי, ממה שאני קיבלתי מרבותיי, שהוסיפו לאסור גם קישוט ופול המצרי. מביא הירושלמי מרבי בון ברכיה בשם רבי זירא אומר לא שנו. כל מה שהמשנה אומרת, שהקרקע שסביב הגפן, הרי היא חלק משיעור בית רובע למרות שהיא לא ברת זריעה, דווקא אלא אכלת הגפן, זה הקרקע שסביב הגפן. משמע הגפן עצמה, הקרקע עצמה שתחת הגפן, אינה נחשבת כשיעור בית רובע להפריד בין שני המינים. אומר הירושלמי למה? מפני שהיא אסורה בהנאה, האם תזרע תבועה תחת הגפנים, הרי התבואת האסר בהנאה של הירושלמי, והרי גם מקום הקבר אסור בהנאה, אז למה הקבר כן מהווה הפרדה בין שני המינים? מתרץ הירושלמי, קבר אין איסורו ניכר, מכיוון שאין איסורו ניכר, כי לא מדובר כאן בקבר מצוין, שאז הוא ניכר שהוא קבר, לכן מכיוון שכך הוא נראה כבר זריעה, ולכן הוא יכול לשמש הפרדה כבין שני המינים. שואלה ירושלמי, וכי עבודת הגפן אין אסורה בהנאה? גם היא אסורה בהנאה. למה אתה אומר שהקרקע שסביב הגפן כן משמשת כקרקע שיכולה להוות הפרדה? אלא כרבי שמעל דרבי שמעל אמר, אין עבודה לגפן יחידית, כלומר מכיוון שמדובר בגפן יחידית, ולא בקרם שזה חמישה גפנים, שזה שניים כנגד שניים ואחד יוצא זנב, הרי בגפן יחידי מוטל לזו התבואה סביב הגפן. לכן הקרקע הזאת, שהיא ברת זריעה, יכולה לשמש כהפרדה. ראינו במשנה, תבואה בתבואה יש להפריד בין מין אחד של תבואה למון אחר של תבואה בשיעור בית רובה. אומר הירושלמי, ובלבד שלא תהיה חבושה מהר ברוחותיה. מתי יש לנו את היתר הזה? דווקא אם אין מין אחד שמוקף בכל ארבעה צדדיו על ידי מין אחר. אבל אם הוא מוקף ארבעת מינים, גם אם הרחקת בית רובה, הרי שהדבר אסור ואין זה מועיל. רבי זעיר אבא שאל קומה לפני רבי יסא קינן אמרין, הדה בקעת צימוניה, בבקעה שנקראת צימוניה, שם היא מוקפת תבואה מכל ארבעה צדדיה, הרי שאין זורין לתוכה, אלא מין אחד בלבד מאותו מין שמקיף אותה, בגלל שהיא חבושה מארבעת רוחותיה, בהתאם לכלל המקביל כעת שלמנו שהיא מחבושה ומוקפת מארבע רוחותיה, יש איסור כליים, ולא מועיל להפרדה של בית רובה, הרי ששם היה אסור לזרוע, אלא רק מאותו מין שבו הקיפו את אותה השדה. ראינו במשנה, רבי אליעזר אומר שאם רוצה לזרוע ירק סמוך לשדה הזרועה תבואה, מספיק שהוא מניח שישה טפחים. מטיב מקשה רבי אליעזר לרבנין, כמה דעית לכון קל בשורה. כמו שאתם מסכימים ואתם מודים שבאופן כזה שמי שבא לזרוע שורה של ירקות סמוך לשדה של תבואה, הרי שאנחנו מקילים עליו ולכן הוא לא חייב להרחיק שורה של ירקות, הוא לא חייב להרחיק כשהוא בתרובה, אם כן וחומר במרובה. החמרנו ואמרנו שמי שרוצה לזרוע ירקות בשדה בצורת מרובה סמוך לשדה תבואה, החמרנו עליו שירחיק בשיעור של בית רובה. החנמי אית קלי במרובה. כך גם אני סבור שמי שרוצה לזרוע ירקות בצורת מרובה סמוך לשדה תבואה, לא צריך להרחיק אותו כשיעור בית רובה. ואז יוצא שאם הוא רוצה לזרוע שדה גדולה של ירקות ליד שדה תבואה, הוא צריך להרחיק כשהוא בתרובה. אבל מי שרוצה לזרוע מרובה של ירקות סמוך לשדה תבואה, מספיק שירחיק שישה טפחים, הוא לא צריך להרחיק יותר. שערי, לגבי ירקות לא נאמר חומרה מיוחדת בשדה בצורת מרובה. ולכן מי שרוצה לזרוע שמן ירקות בשדות שאינן גדולות מבית רובה, גם אם הן זרועות בצורת מרובה, הוא לא חייב להרחיק ברווח של שישה על שישה טפחים, כפי שלמדנו במשנה. המחלוקת של חכמים ורבי אליעזר לגבי מי שרוצה לזרוע ירקות בצורת מרובה סמוך לשדה תבואה. לפי חכמים, באופן כזה, מכיוון שהוא רוצה לסמוך את הירק לשדה תבואה, הרי שמחמירים עליו ונותנים לירק דין של תבואה. לעניין זה שמרובה נחשב כשדה גדולה, ולכן הוא צריך להרחיק כשהוא בתרובה. אבל רבי אליעזר אומר שלא נאמר חומרה זאת בצורת מרובה, ולכן מספיק שהוא ירחיק, הוא לא צריך להרחיק כשדה גדולה, הוא לא צריך להרחיק בתרובה. ואז יוצא שמי שרוצה לזרוע שדה גדולה של ירקות סמוך לשדה תבואה, באמת הוא צריך בתרובה. אבל מרובה של ירקות ליד שדה תבואה, מספיק שהוא ירחיק שישה טפחים. ומה שהירושלמי כאן רוצה לומר, שרבי אליעזר אמר לחכמים שגם הם מסכימים, במקרה אחר, אם הוא רוצה לזרוע שורה של ירק ליד תבואה, באופן כזה גם חכמים מודים שמספיק שהוא ירחיק בין ירק לתבואה שישה טפחים, והם לא סוברים שצריך להרחיק בתרובה. על פי זה אומר רבי אליעזר, תודו לי גם לגבי מרובה של ירק, שלא צריך להחמיר ולתת לו דיני תבואה ולהזקיק אותו הרחקה של בתרובה, אלא מספיק שישה טפחים. אומר הירושלמי, ואיך אשכחן דעית לרבנין קל בשורה וחומר במרובה? איפה ראינו שבאמת חכמים מקילים שאם אתה זורע ירקות ליד שדה תבואה ומחמירים רק בזריעת מרובה שצריך בתרובה, ולא מספיק שישה טפחים? כי עדה דטני, כפי שאומרת הביתה, רוצה לעשות שורה של ירק לתוך שדה תבואה. הוא רוצה לזרוע ירקות, שורה של ירקות, בשדה תבואה. הרי זה עושה ומניח אורך שורה, הוא מניח רצועה שאותה הוא לא זורע. 10 אמות והמחצה על רוחב 6 טפחים. יוצא שחכמים מקילים, שאם אתה רוצה לזרוע שורה של ירק בתוך שדה תבואה, לא יזקיקו אותך 10 אמות על 10 אמות, אלא 6 טפחים מספיק. רוחב. אפילו במשנה שלנו, אם אתה זורע מרובה, חכמים סבורים שאתה צריך להרחיק בית רובה. הנה לנו מקרה שחכמים הקלו והחמירו. אמר רבי יוחנן, אינו זורע לתוכה אל המין אחד בלבד. באופן כזה שראינו עכשיו הקלה, שאם אתה רוצה לזרוע רצועה, שורה של ירקות, בתוך שדה תבועה, הרי שיתירו לך רק מין אחד בלבד, אבל לא יותר ממין אחד. אמר רבי זעירא מודה רבי יוחנן, שאם אתה רוצה לזרוע שורה של ירקות בשדה תבועה, והיו שבעה טפחים ברוחב השורה שהוא זורע, מין ירק אחד בטפח מכאן מצד אחד של רוחב השורה על פני כל אורך השורה, ועוד מין ירק שונה בטפח מכאן מהצד השני של רוחב השורה כנגדו על פני אורך השורה. למה? כי אותן חמישה טפחים שבאמצע רוחב השורה, הרי הם נידונים גם לכאן וגם לכאן, הם מצרפים לכל צד. יוצא שבכל צד יש ירק ברוחב שישה טפחים, ואז אין בזה איסור כליים, כי זה נחשב שיש שישה טפחים, למרות שבעצם מה שפנוי זה רק חמישה טפחים, אלא כל ירק מצטרף לצד השני בכדי לבטל איסור כליים. ואומר הירושלמי, דע לך, ממה דאמר רבי זעירא, ממה שאמר רבי זעירא, מטיבין על דרבי יוחנן תמן, הקשו מההוראה הזאת על דין אחר שאמר רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, בהוראה השנייה, שאם אדם רוצה לזרוע שתי שורות של ירק בשדה תבועה, ונטע חצי מרוחב שורה אחת, ועמד לו, כלומר הפסיק לזרוע את השורה, והשאיר חצי רוחב שורה לא זרוע, הוא ביקש להתחיל לזרוע ירק בשורה אחרת שסמוכה לשורה הראשונה, רב חסדא אמר אסור, אלא אומרים לו, או עקור את השורה הראשונה ותזרע מהמין השני, או מלא את רוחב השורה הראשונה בירקות מאותו מין, ואל תעשה איסור כליים. כלומר, לפי רב חסדא, כאשר אתה זורע ירקות בשלושה טפחים מתוך ששת הטפחים של השורה, אסור להשאיר אותה בשדה התבועה והסברה, שכל כמה שכל ששת הטפחים של השורה לא נזרעים בירקות, זה לא נקרא כשורה בפני עצמה בשדה התבועה, ולכן יש איסור כליים. לכן אומר רב חסדא, אתה צריך למלא את כל הרווח, כדי שלא יהיה איסור כליים. רבי יהודה אמר, התפלגו נחלקו רבי חייא בר אבא ורבי שמעון בר יצחק. אחד אמר, מותר יהיה לזרוע שורה של ירק בשדה תבועה, אפילו אם אתה ממלא רק שלושה טפחים מתוך שישה. וחרנא אמר, האחר ביאר חלק ואמר, שמותר לזרוע, אפילו אם הוא לא זורע שלושה טפחים, אלא טפח אחד מכאן, וטפח אחד מהצד השני של רוחב השורה, ועוד טפח אחד באמצע רוחב השורה. שואל הירושלמי, ולא יודע דין מן המרדה ומן המרדה, לא ידענו איזה אמורה, אמר איזה דין. אבל מן מה דאמר רבי יוסף ורבי חייא בשם רבי יוחנן, שהם ביארו ובלבד שלא יש שם חורבה, שכל היתר לזרוע שלושה טפחים משישה טפחים של רוחב השורה, נאמרו, רק שאין בין הטפחים הזרועים שטחים שלא נזרעו, אבל יש להוכיח שרבי חייא בר אבא סבור שצריך ששלושת הטפחים מששת הטפחים יהיו זרועים ברציפות, ורבי שמעון בר יצחק הוא זה שהקל ואמר אפילו אחד מכאן ואחד מכאן ואחד באמצע. בכל זאת למדנו מכאן בדעת רבי יוחנן שצריך לכל הפחות ששלושה מתוך ששת הטפחים יהיו זרועים. איך אתה רבי זעירא אומר בדעת רבי יוחנן שמספיק לזרוע טפח אחד? והירושלמי אינו מיישב את הסתירה בדבריו של רבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם היו צדדים רבין על החורבה, אנחנו חוזרים למחלוקת רבי יוסי ורבי חייא בשם רבי יוחנן, שנחלקו בדעתו, האם היתר לזרוע שלושה מתוך ששת הטפחים, נאמרו באופן רצוף או לא רצוף, דן הירושלמי ואומר, אם היו השטחים הזרועים, צדדים רבין על החורבה, יותר גדולים מהשטחים הלא זרועים, הרי נחשב שהכל זרוע ברצף, ולכן הכל מותר ואין בכך איסור. תני מביא הירושלמי ברייתא, חמישה דברים נאמרו לגבי דלעת יוונית שהוזכרה במשנה, שלגבי דלעת יוונית אנחנו מחמירים, שאם הם העלים שלהם התארכו צמחו יתר על המידה, ואם נוטים על גבי מין אחר הרי שיש לטול שם, למרות שביתר מינה הירקות לא צריך לטול שם. חמישה דברים נאמרו לגבי דלעת יוונית. א', אין מסכחין אותה על גבי זרעים, כפי שלמדנו במשנה, שאם זרעת דלעת יוונית והעלים התארכו צמחו והתפתחו וגדלו ונוטים על ירקות אחרים הרי שיש לטול שם ואסור לקיימה. דין שני, הוא מביא את הטומאה, כלומר עלי הדלעת מוגדרים כאוהל, ולכן אם יש כזית מנמת תחת העלים הללו ואני יושב תחתם אני טמא. דין שלישי, וחוצצת את הטומאה, אם יש כלים על גבי עלי הדלעת וכזית מנמת תחת העלים הרי שהכלים אינם נטמאים, כי עלי הדלעת מוגדרים כאוהל והטומאה לא בוקעת ועולה למעלה. דין נוסף, דין שלישי, והוקצה עוקץ הדלעת עד לשיעור טפח מעביר טומאה לדלעת ומוציא ממנה טומאה לדבר אחר, שהרי אנחנו יודעים שיש דין, הכלל הוא בתאומה שתאומה עוברת מדבר לדבר, לא רק על ידי מגע, אלא גם באמצעות יד של הדבר המתאמה. יוצא שעוקץ הפרי כאן מוגדר כיד. דין נוסף, דין רביעי, ואוסרת כלשהו דעת יוונית מחמת חשיבותה, אם היא התערבה בכלי הקרם, הרי שהיא אוסרת אפילו בכלשהו, כל התערובת נאסרת בענה, ולמרות שבדרך כלל מיעוט מתערב ברוב היתר הוא מותר, וגם איסור כלי הכרם מתבטל ברוב, אלא שצריך שיהיה בפי 200, אבל דלת יוונית לא בטלה בתערובת בכלל, מדוע כי היא גדולה וחשובה, וזה אחד מהדברים החשובים שאינם בטלים ברוב. רבי יונה בי רבי יונה שואל, ולמה לת עננה? מנם אנחנו לא אומרים שמביאה את התומה וחוצצת את התומה, הם נחשבים לשני דברים. למה אנחנו אמרנו בברייתא שיש אישה? אנחנו אמרנו בברייתא, סליחה, חמישה דברים נאמרו בדלת יוונית, אבל אם אני מונה מביאה את התומה וחוצצת את התומה, שאלו הם שני דינים שונים בנפרד, יוצא שיש כאן שבעה דינים ולא שישה. ובאמת אני בר כפרה שבע, אכן בר כפרה לומד שיש שבעה דברים. א', אין מסקרין אותה על גבי זרעים, זה הדין של המשנה, שאם העלים שלה נוטים על גבי ירק או תבואה הם עושרים. דין שני, הוא מביאה את התומה, שאם כזית מנמת נמצא תחת העלים, וכלי או אדם נמצאים תחת העלים, הרי הם טמאים בתומת אוהל. דין שלישי, וחוצצת את התומה, אם יש כלים על גבי העלים, ויש כזית מנמת מתחת דלת היוונית, הרי שהכלים אינם נטמאים. דין רביעי, וידע תהפך, כלומר, היד שלה יכולה להעביר תומה, אם היא בשיעור תהפך. דין חמישי, ונותנים לה כדי עבודתה. אם אתה רוצה לזרוע דלת ליד שדה תבואה, צריך להרחיק כשיעור בתרובה. דין שישי, והיא כליים עם הארמית, כלומר, יוונית וארמית הם כליים בשני מינים שונים. דין שביעי, והיא כליים עם הרמוצה. עם דלת הרמוצה, זה גם מין שונה של דלת. ולא תנה אוסרת, הביתה לא הביאה את הדין שדלת יוונית אוסרת בכלשהו. ועוד דבר, ולא תנה נדרים, הביתה לא הביאה את הדין הזה, שאדם שנודר מדלת סתם, הוא לא אסור לה בדלת יוונית, כי סתם דלת זה דלת יוונית. אמר רבי יוסי, רבן גמליאל ברבי, נפק לשוק, יצא לשוק, אתון שלום לבאו ושאלו אותו, סיכוך שאמרו, זה שחכמים אמרו, שעדי דלת יוונית, אם הם מתארחים, מתפתחים ונוטים על תבואו ירק, הם אוסרים אותם, ולכן יש לתולשם, האם מדובר בנוגע, או אפילו אם הם רק נוטים ולא נוגעים? אתה הלך ושאל אבו, שאל את אביו. אמר לסיכו שאמרו רק בנוגע, אבל אם העלים נמצאים למעלה, אבל לא נוגעים, הם לא אוסרים. אמר רבי יונה רבי הלל ברבי ולס נפק לשוק, יצא לשוק. אתון ושאלון לבאו ושאלו אותו, סיכו שאמרו, כשחכמים אמרו שאם עדלי הדלת מתארחים ומתרחבים, מדובר בנוגע או לא נוגע, אתה ושאל אבו, אמר לסיכו שאמרו רק בנוגע, אם זה לא נוגע זה מותר. שואל הירושלמי, מה הוא רואה? אני דבריין מדבריי. ראינו שרבי קיבל מרבותיו, שאפילו קישוט ופול המצרי, אם הם גדלים ונוטים על גבי ירק או תבואה, יש לתולשם. אבל רבי אומר, אני רואה, אני דברי חכמים שהחמירו רק בדלת יוונית, ולא החמירו בקישוט ופול המצרי. בניגוד לרבותיי, אני רואה דברי חכמים יותר ממה שקיבלתי מרבותיי. אמר רבי חיני, נסברתו של רבי להעדיף את דברי חכמים ממה שקיבל מרבותיו, וכדילן, אם דלת מצרית שהיא מסככת, את אמר מותר, כי שוט ופול המצרי, שאלים שלהם רחבים פחות, לא כל שכן. לכן אין מקום להחמיר כל כך בקישוט ופול המצרי, כמו שרבי קיבל מרבותיו. אמר רבי אמר, לא כן עבר רבי מנה אומר. רבי מנה לא אמר כך. כלומר, רבי אמר, כל הן דתנינן קישוט ופול המצרי, כל המקומות ששנינו דינים לגבי קישוט ופול המצרי, דה לך אבדלת מצרית בכלל, למרות שהיא לא הוזכרה. לפי זה יוצא, שכשרבי אמר בשם רבותיו, שיש איסור גם בקישוט ופול המצרי, הוא התכוון גם לגבי דלת מצרית. יוצא לפי זה, שאי אפשר להניח, כמו שהבנו, שהסיבה שרבי העדיף את דברי חכמים, מדברי רבותיו זה מחמת היתר של דלת מצרית. כי באמת דלת מצרית היא בכלל האיסור. הרי לפי דברי רבי מנה, למרות שרבותיו של רבי לא הזכירו דלת מצרית, הרי שדלת מצרית היא בכלל האיסור. אלא באמת מה הטעם שרבי אמר, רואה אני דברי חכמים מדבריי, מדברי רבותיי, הסיבה שאין כולן מסככין כדלת יוונית, רק דלת יוונית, הילדים שלהם כל כך רחבים, וצומחים ומתפתחים ומאהילים, ולכן הם יוצרים איסור. אבל שאר הירקות, גם אם הם נוטים, הם לא כל כך רחבים, לכן אין בהם את האיסור. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דף יומי, ושם אני אשמח לקבל הערות והערות, ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי.